שלום חברות וחברים, שלום לכל מאזיני הבריקדה באשר הם בארץ וגם בעולם. כשהקלטתי את הפרק האחרון לפני כמה זה היה? 10 ימים נגיד. דיברתי שם על התרומה הנכבדת של בני גנץ למחנה הדמוקרטי. בקיצור, דיברנו אז על הקמת ממשלה. ממשלת שינוי, אתם זוכרים את הדבר הזה? זו הבעיה עם פודקאסט שהוא מתייחס פתאום לאקטואליה ולא מתעסק עם נושאי עומק. אבל הטירוף הוא כזה גדול שלפעמים אתה מקליט פודקאסט ואתה מדבר על משהו שנראה כמו איזה סוג של מעשה אפוי ועשוי, ואז אתה ואז מגיעה המציאות ומפוצצת את הבלון, מפוצצת הכל, ואתה מוצא את עצמך שבוע אחר כך, 10 ימים אחר כך, מנסה להקליט עוד פרק, ואתה אומר, רגע, מה אני אעשה עכשיו? שום דבר לא השתנה, אין ממשלה, יש מלחמה, זה השתנה, כן, בהחלט, זה השתנה. וצריך בכל זאת, זה פודקאסט פוליטי, הבריקדה זה פודקאסט פוליטי, אז מה, לא נתייחס לנושאים הפוליטיים? כאילו מה, אני אחכה שתיגמר המלחמה, שתהיה ממשלה, זה לא עובד ככה, נכון? אם אני כבר עושה פודקאסט פוליטי, אז אני חייב להתעסק בנושאים פוליטיים. אז אני אדבר קצת על המלחמה, וגם על המלחמה של בנט ושקד, וגם טל שניידר תהיה פה, החברה שלי, הכתבת הפוליטית המצוינת של זמן, Times of Israel, זמן ישראל. אני צריך עזרה הפעם, אני מודה. יש ימים שבהם כדאי שתהיה קצת עזרה. אבל לפני שנדבר על פוליטיקה, אני רוצה נקודה אחת לגבי הדיון המרכזי שמתנהל בימים אלה, סביב הסיום של המלחמה, המערכה הזו בעזה, ויש המון דיבור על תמונת הניצחון. וכל אחד רוצה תמונת ניצחון, והצבא מחפש תמונת ניצחון, והמדינה מחפשת תמונת ניצחון, וכולם רוצים תמונת ניצחון, ודגלים תקועים על הגגות, והיידי ניצחנו ולהרגיש טוב עם עצמנו. והשני שקל שלי לסוגיה הזו זה שהחיפוש אחר תמונת ניצחון, החיפוש הזה נראה לי מטופש, כי מה זה תמונת ניצחון? אנשים רוצים לראות כאילו החמאס עכשיו מה, זוחלים על הברכיים או מתחננים להפסקת אש או מנשקים לגנץ את הרגליים, לכוכב ואת הידיים ולנתניהו אני לא יודע. תחשבו על זה רגע, מה זה תמונת ניצחון ומה המשמעות של תמונת ניצחון? ומה היא תמונת ניצחון אם לא היום שאחרי, הדקה שאחרי הפסקת האש? וכבר בצוק איתן אני זוכר את הוויכוח הענק שהיה כאן במדינת ישראל, ואני זוכר ישבתי עם חברים במסעדה ברוטשילד בתל אביב, ודיברנו על הניצחון, נפסדנו, ניצחנו, ואני זוכר שבעיקר ימין הישראלי היה המון תסכול שלא נכנסנו בהם יותר טוב ויותר חזק ונגרנו ל-50 יום וביבי נפסיד וביבי נכשל וביבי נכנע וביבי ככה ואני זוכר, כן? אני זוכר את עצמי מגן על ראש הממשלה נתניהו ואני אומר דווקא ניצחנו ביג טיים וכל הכבוד לנתניהו. כי חשבתי שהתמונה הזו של, סליחה שאני הופך את הכל לאישי, כן? אבל התמונה הזו שבה אני יושב ברוטשילד עם חברים ואנחנו אוכלים סבבה פיצה או מה שזה לא יהיה שם או סלט של ג'ו, אני חשבתי שהתמונה הזו היא הניצחון הגדול. כי אחרי הרקטות ואחרי המלחמה והקטישה וכל הבלגן וזה, בסוף תל אביב ומדינת ישראל דהרו קדימה לעוד כמה שנים טובות של הצלחה ופיתוחים והייטק והנפקות, ואז אני נשארה באותו בוץ, באותה ביצה, באותו פח של זבל. תחשבו על זה רגע, זה לא משהו שאני אומר אותו רק כדי להקנית או משהו, זאת עובדה. עזה באותם ימים הייתה חרבה, וגם היום היא חרבה. אבל אנחנו חיפשנו תמונת ניצחון והיינו מתוסכלים, ומה פתאום, ולא ניצחנו, ואיך נכנענו להם, ואני זוכר את מה שהלך במחנה השמרני, והיה תסכול עמוק, וכאילו לא השיגו את התמונה, לא מספיק אנשים, לא יודע, לא היו מספיק מתים בעזה, אני לא יודע מה היה הסיפור שם. ותמונת ניצחון במדינה נורמלית, דמוקרטית, חזקה, כזאת שרוצה לחיות על ערכים מערביים, ולא על, על הערכים של האויבים שלנו, התמונה היא עצם הקיום פה. עצם המשך הקיום, עצם העובדה שקמנו בבוקר ו- והכל רץ קדימה, ו- ולא היה ביוב ברחובות, ולא היה שום דבר דרמטי, במובן הזה ששום דבר לא התפרק, והמשיכו להנפיק, והמשיכו לייצר, וליצור, ולהמציא, וואלה, בונה, תקשיבו, לא צריך שיהיו 10,000 גופות בעזה כדי שתרגישו שניצחנו. תחשבו על מה לא הפסדנו, שזה חיי אדם. האמת, כמובן, אותם אנשים שנפגעו ונהרגו וכמובן שהם קורבנות וכואב הלב. אבל תמונת ניצחון יותר מזו, ישראל המפוארת, ישראל המתפתחת והדוררת קדימה, לא יודע מה אנשים מחפשים. נתת להם בראש, פירקת אותם, פירקת להם את התשתיות, פירקת להם, לא יודע, כמה שנים של השקעה. חזרת לשגרה, זאת המציאות במזרח התיכון, אתה לא באיזה מוזיאון פה. אתה במזרח התיכון, אין תמונת ניצחון, אתה לא מוריד תמונה מהקיר. התמונת ניצחון, תמונת הניצחון היא התמונה של הקיום שלנו, של ההמשכיות, של העוצמה, של הפיתוח, של העובדה שבין קרב לקרב, בין סבב לסבל, בין מלחמה למלחמה, בסוף, אתה קם בבוקר והמדינה שלך אחלה, אחלה. ואין עליה מצור, וגם אם יורים עליה טילים, אתה יודע להתגונן, ואתה יודע לה גם לתת מכה חזקה כקונטרה. כלומר, אני לא מצליח להבין לפעמים את האנשים שלא מספיק להם. לא, הם מוצאים מכה, הם מוצאים בום, הם מוצאים יאללה, שישכבו על הרצפה. אין. זה לא, זה נגמר. מ-2006, ממלחמת לבנון השנייה, תודעתית, אנחנו מחפשים את התמונה הזו, את תמונת הניצחון. וכנראה שאין תמונת ניצחון במלחמה מול טרור. אין. בטח שאתה לא רוצה להיכנס לשם ולאבד מאות חיילים, או אלפי חיילים חלילה. אז תמונת הניצחון, ואני אומר את זה כנקודת מבט טיפה שונה, הסתכלות טיפה שונה מהביטחוניסטים, והפוליטיקאים, והאנשים בימין שנועה כועסים על כולם, שלא השגנו את תמונת הניצחון הזו וזה. אני חושב שבסוף, בסוף, הניצחון הכי גדול שלנו זה שאנחנו ממשיכים קדימה. וזהו, וככה צריך להסתכל על זה. זה הניצחון. אנשים יוצאים לרחוב וחוגגים ויוצאים לחול וטסים ואין קורונה. זה הניצחון. מה יותר ניצחון מזה, תגידו לי? תחשבו על זה רגע. אבל אם אתם רוצים לדבר על הסד, אז בואו נדבר קצת על נפתלי בנט. בואו נדבר גם על איילת שקד. כי זה קרה, תקשיבו, אי אפשר להתעלם מזה. אי אפשר להתעלם. זה הסיפור, בעיניי, זה הסיפור הפוליטי הכי גדול שהיה פה בעשור האחרון. אז אני רוצה לצרף אליי את טל שניידר, המתקשר אליי עכשיו. באמת. טל שניידר היא כתבת פוליטית מעולה. ובואו נדבר איתה קצת על בנט ועל שקד ו... היי, הנה טל.
היי.
מה העניינים?
בסדר, מה נשמע, תילה?
דיברתי 8 דקות עם עצמי על תודעת ניצחון.
כן.
על תמונת ניצחון. ואמרתי, סתם כדי, אתה יודעת, שתהיה בתמונה, אמרתי שתמונת הניצחון הכי גדולה שיכולה להיות לנו, זה שאנחנו קמים בבוקר, ביום שאחרי הפסקת האש, וממשיכים קדימה כרגיל, בזמן שהם נשארים שם בבוץ ובבית, כולם מחפשים פה גופות. אני לא מחפש גופות. החיים שלי, זה הניצחון.
אני חושבת שבמלחמות מודרניות אין תמונת ניצחון, והעולם הוא מורכב הרבה יותר מאשר איזשהו פלקט או איזשהו כותרת, וגם אם אתה תמשיך בשקט בחייך ביום שאחרי, אנחנו מבינים שמעבר לפינה מחכה לנו עוד איזשהו שיבוש חיים עם חמאס, אנחנו נמצאים בזה כבר 20 שנה, וזה לא, לצערי, זה לא נראה שכרגע הולך להשתנות, בטח לא בתהליך שהוא מושג באיזשהו שבוע. ומושג יכולים להיות תהליכים ארוכים, אבל לא זבנג וגמרנו, זה לא קורה.
אז בקיצור, את ואני נשתה כוס יין בשדרות רוטשילד בתל אביב, ביום שאחרי הפסקת האש, ונגיד ניצחנו. מתאים?
מתאים, בטח, בטח, ברור.
זה אחלה ניצחון. שמי, בוא נדבר על בנט ושקד. את מסכימה איתי שזה הסיפור הפוליטי הכי מטורף שהיה פה, נגיד, בעשור האחרון כמעט?
רכבת הרים, זה מה שהולך אצל החבר'ה האלה, לחשוב שלפני שנתיים הם לא עברו את אחוז החסימה, לפני חודש דובר על בנט כראש ממשלה בשיא הרצינות, ועכשיו הם שוב במדבר הפוליטי, ובכלל לא יודעת מה המצב היחסים ביניהם, גם נראה די עקום, ובכלל אני חושבת על בנט, ונראה שהוא נשאר בלי
אין לו מפלגה, אין לו היום מפלגה, נכון? אין לבנט מפלגה כרגע.
אנחנו נוכל לרשום את ימינה כעוד אחת המפלגות שביבי הצליח לפורר, יש הרשימה ירוקה ומתעצמת, אתה יודע, בשנה האחרונה זה היה משותפת, והיה לנו, אתה יודע, יש את כמובן את כחלון, ואת מפלגת העבודה שהוא הוריד לרצפה, ואת כחול לבן, שהיו 35 מנדטים במועד ב', 35, ואיפה הם היום? והרשימה היא ארוכה, ארוכה, אתה יודע, התנועה של ציפי לבני, ועוד מפלגות חוץ מש"ס.
כל המפלגות התפורקו על ידי נתניהו כבר, כן.
אז יהדות התורה לדעתי גם כן נמצאת באיזשהו משבר סביב המערכות היחסים עם נתניהו, אז ש"ס, נגיד רק ש"ס.
תגידי, אם את צריכה לשים את האצבע על הנקודה שבה את אומרת פה בנט נכשל, כאילו פה הוא עשה את הפדיחה של הלייף, מה הנקודה הזו? שכאילו אפשר לזהות את הנקודה, אבל הוא בסוף פישל בה.
אני חושבת שזה הנקודה שבה הוא הודיע שהוא נסוג מהכל, זאת אומרת.
כן, אבל למה? זה משהו הוביל לשם, כאילו הוא עמד על קרח.
אני חושבת שבנקודה הזאת הוא קיבל את ההחלטה, אבל לא הוציא אותה לפועל, בכיוון שהוא היה צריך למצוא דרך אחרת לעשות את זה, הוא פגע מאוד בתדמית שלו, גם בעצם מבחינה המפלגה הימנית, הודיע שהוא רואה ברע"מ שותפים ורוצה לעבוד איתם, ולטעמי כמובן גישה מאוד נכונה למציאות הישראלית, אז גם מהבחינה הזאת ספג את כל ההכפשות מהימין, וגם יצא בלי כלום, וזה ככה התפוצץ בפנים.
את מסכימה עם התזה שאומרת שהילד שקד היא זו שעשתה לו את רוב הנזקים?
תראה, הם בבונקר, הם לא מדברים, בניגוד למצבים רגילים שהם מאוד תקשורתיים, החבר'ה האלה שם. אז אני חייבת להגיד שאני קראתי את כל מה שכתבת, וקשה היה לי לאמת בעצמי. הרבה שנים העליתי תהייה איך המערכת יחסית בין שתיהם עובדת, כי הייתה פה זוגיות נדירה בפוליטיקה הישראלית, שניים שנמצאים בצמרת ומשתפים פעולה ומאוד מגבים אחד את השני על כל מיני משברים שהם עברו. תמיד היה שם מאוד חזק החברות והיכולת לעשות דברים ביחד, ואנחנו זוכרים זוגות אחרים מצמרות של מפלגות, שזה היה רק כסח, אתה יודע, אנחנו מדברים בעבר לדוגמה, כמובן, פרס ורבין, אחר כך היה את הזוגיות, היו כל מיני זוגות, היה בצמרת הליכוד, היה שרון ושמיר, היו כל מיני ריבויות, ופה היה לך לאורך זמן התמדה, או לדוגמה, אפילו תראה את ליצמן וגפני, כן? לצורך העניין. אני יכולה ללכת איתך לכל המקומות, גם במפלגות הערביות, ופה הייתה התמדה כזאת בגיבוי, וזה פקע. ואנחנו עוד לא נכתב הפרק. אגב, גם העובדה שהם שניהם אז נבצעו מלשכת ראש הממשלה, גם היה פה איזושהי פעולה, משהו שקרה שם בשיתוף פעולה, זאת אומרת, יכול להיות שהיא נזרקה והוא גיבה, או ההפך, היה שם משהו שעדיין לא סופר. והנה עכשיו אנחנו בפרק כזה, שבו זהו, 10 שנים בפוליטיקה, והם כנראה לא עומדים בזה יותר.
מה נעשה בלי הזוג הזה? מה נעשה בלעדיהם?
לא חושבת שהם יהיו מחוץ לפוליטיקה, אבל דווקא שם אני רואה אותם מצבידים, אבל דרכיהם כנראה הולכות להתפסל, אני לא יודעת אם הילד שקט הצליח להתפלח ולשרוד בליכוד, אני גם חושבת ששם זה מאוד קשה לשרוד, לא יודעת מי תוכל לזה.
טוב, טל שניידר, איזה כיף שעלית אצלי בבריקדה, ככה קצת לעזור לי עם הדבר הזה. תבואי עוד.
כן. יאללה.
תודות, צ'או.
להתראות, ביי.
טוב, שמעתם את טל. אני רוצה רגע לקחת אתכם פה דווקא למסע קטן, בסדר? רוצה לקחת אתכם למסע קטן. ב-2016, בערך שנה אחרי שהורכבה הממשלה הקודמת, נפתלי בנט הוא שר החינוך, ומותר כבר לספר, עבור 6 שנים, נדמה לי שכבר אפשר לספר. ישבתי בשיחה ארוכה מאוד איתו, מאוד מעניינת אגב. נפתלי בנט הוא פרטנר לשיחות, והוא בחור סופר אינטליגנט, ויש לו ראייה קדימה, והוא אסטרטג, והוא רואה נכון את הדברים, יש לו יכולת להסתכל קדימה, ואני זוכר, ישבנו במשרד החינוך בתל אביב, והוא אמר לי, תשמע, אני בפעם הבאה רץ לרשות הממשלה. אני בבחירות הבאות, אני רץ לרשות הממשלה. כך הוא אמר. והכוונה שלו הייתה, הוא הסתכל והוא אמר, נתניהו עייף. נתניהו עייף, בנט גם שחב איתו את התלאות של צוק איתן, והוא אמר, נתניהו כבר לא 100% ב-CO, הוא לא ב-CO, הוא כבר לא יכול, הוא לא יכול לסחוב, ואני רוצה להחליף אותו. באותם ימים הוא עוד היה עם אורי אריאל וסמוטריץ' באותה המפלגה, הבית היהודי, והוא אמר גם שהחלם שלו זה להרכיב מפלגת ימין ממלכתי. הוא דיבר על להביא ערבים ציונים, והוא דיבר על להביא דרוזים ונשים, ולהתנתק מהרבנים, והוא מאוד אהב את סמוטריץ' גם אז, כלומר היה קשר מאוד טוב ביניהם, גם הילד שקד מאוד, מאוד אוהבת אותו, והוא ניסה לחפש איזושהי דרך להשאיר את סמוטריץ' באופרציה, אבל בגדול הוא חלם על מפלגת ימין ממלכתית, כי הוא יודע שהוא לא יכול מתוך הבית היהודי להיות ראש ממשלה, והוא מאוד רוצה להיות ראש ממשלה, אל תיתו בדבר הזה. ואנחנו יושבים ודיברנו לדעתי שעה וחצי או משהו כזה, ואמרו לו, תשמע, הפגישה הבאה, והוא ממשיך, ודיברנו, והמשכנו לדבר, ואיזושהי נקודה נפתלי בנט, אמרתי לו, תגיד, אבל אתה לא תוכל להישאר עם המפלגה הקיימת, אתה לא תוכל להישאר עם כל הרבנים האלה, וההומופוביה, ואיך שמדברים על נשים, הוא אמר, כן, אני יודע, ולכן אני רוצה לבנות פלטפורמה אחרת. וזה היה ב-2016, ואחר כך התחילו החקירות, והתקדמנו בזמן, והייתה תחנה ב-2018, הייתה תחנה שבה ניתן היה, מבחינת בנט, ניתן היה במובנים מסוימים להוציא את נתניהו מהמשחק. וזה היה כשהמשטרה המליצה את אשר המליצה בתיקים של נתניהו, להגיש כתב אישום. ובנט וגם כחלון באותם ימים, שניהם היו כולם אנחנו לא נפיל על זה ראש ממשלה, ומה פתאום, ויש חוק, ולא נפיל, וזה מוסרי, לא מוסרי, אבל לא נעשה. בקיצור, שנתיים אחרי שהוא דיבר גבוהה גבוהה על רשות הממשלה, במבחן אומץ הראשון שלו, וזה המבחן אומץ, שמסתכלים רגע על ציר הזמן, יש מבחן אומץ של מנהיג, אתה קובע נקודה בנקודה מסוימת, אתה יושב ב-X, אתה מסתכל על ה-Y, ואתה קובע נקודה, אתה קובע את היעד, לאן אתה רוצה להגיע. בדרך יש נקודות מבחן, וזו הייתה נקודת מבחן, אולי הראשונה המרכזית הגדולה של נפתלי בנט. 2018, המשטרה ממליצה להגיש כתבי אישום נגד בנימין נתניהו, ונפתלי בנט מפספס את הנקודה, איזו אמירה מאוד חלשלושה כזו, משהו מאוד, אני לא יודע לקרוא לזה, איך לקרוא לזה אפילו, זה היה מין, אני אנסה למצוא לכם את זה, ואם כן אני אשמיע את זה עוד מעט, והוא אומר משהו כמו, זה לא מוסרי, זה לא ערכי, זה, הנה תשמעו את זה.
אתמול בערב היה רגע לא נעים לכל אזרח במדינת ישראל, ובוודאי לראש הממשלה עצמו. לפני הכל הוא בן אדם. לראש ממשלה בישראל ישנה כאמור משימה נוספת, והיא לשמש דוגמה אישית לציבור הישראלי בכלל ולנוער הישראלי בפרט. כמו בן גוריון שירד לנגב ואמר בואו אחריי, יש פה כל כך הרבה רשויות גם מהדרום, וכמו בגין ושמיר באורח חייהם. תראו, ראש ממשלה לא צריך להיות מושלם, והוא לא צריך לחיות בסגפנות. אבל הוא כן צריך להיות מישהו שאומרים עליו, ככה צריך לנהוג. כשהייתי צוער בבה"ד 1 בקורס קצינים, על הקיר היה כתוב פסוק, נדמה לי מספר שופטים, ממני תראו וכן תעשו. לצערי, קבלת מתנות בהיקף כה רחב לאורך כל כך הרבה זמן איננה עומדת בציפייה זו של אזרחי ישראל.
וזהו, זה מה שהוא אומר, והוא ממשיך, והוא נותן לנתניהו וזה. היו לי המון שיחות איתו, והתכתבויות, ואיתו, ועם שקט, ועם כל העולם ואשתו, לפני הדבר הזה. לפני הדבר הזה. ואמרתי לו, תשמע, אם אתם לא עושים צעד, ברגע שנתניהו קם על הרגליים, ואתם נותנים לו להמשיך, הוא מחסל אתכם. הוא מחסל אתכם. הוא פשוט מחסל אתכם. והוא אמר, אמרתי לו, תקשיב, ראית פעם אריה פצוע או חיה טרף פצוע כמו נתניהו שיקום על הרגליים והוא ישיר מסביב את החלשים הפחדנים? הוא זהה אתכם כפחדנים. יש לכם הזדמנות לשלוח אותו הביתה, לפרק לו את הממשלה, להרכיב אולי אפילו ממשלה אחרת, ואתם מפחדים לעשות את זה. ואם לא תעשו את זה עכשיו, לעולם לא תעשו את זה, לעולם לא. והוא יחסל אתכם. טוב, זה היה ב-2018, אוקיי? בואו איתי למסע הזה, כי זה מעניין. בתחילת 2018. אותו הדבר, אגב, אמרתי גם למשה כחלון בשיחות. הוא אמר לי שאני הוזה. אמרתי לו, זה ג'ונגל. הוא אמר, אתה והג'ונגל שלך, לא, אני מכיר את נתניהו, בסדר. והתקדמנו בציר הזמן, ואנחנו כבר בקיץ 2018, אני מראיין את דוד ביטן באילת, בכנס של לשכת עורכי הדין, ושם הוא מטיל את הפצצה הזו של הילד שקד, אם היא מגיעה לליכוד, היא יכולה להיות מספר אחת וכדומה. אני, הנה, תקשיבו לדבר הזה.
תגיד, היית רוצה נגיד את נפתלי בנט כפרסונה, או את הילד שקד בתוך הליכוד?
הילד שקד, לדעתי, היא תתקבל בברכה בליכוד, ואם היא תתמודד בליכוד, היא תצא ראשונה בפריימריס.
בום, מה שנקרא.
זה המצב.
הילד שקד בתוך הליכוד מנצחת את מירי רגב? הגברת הראשונה של הליכוד?
את כולם תנצח. לא רק את מירי רגב, כל מי שירוץ, גם גדעון סער, גם ישראל כץ, כולם, תצליח את כולם. היא אהובה מאוד ואהודה מאוד בקרב בוחרי הליכוד. תבין, אנחנו בליכוד, בניגוד למפלגות אחרות, אנחנו מקבלים בשמחה אנשים רציניים שהם יכולים לתרום גם לליכוד וגם למדינה. הוכחנו את זה בהרבה פעמים בבחירות פנימיות.
עוד מעט תפתיע אותי ותגיד לי שיש גם מגעים איתה.
לא, לא, אין מגיע, היא נאמנה לי בנט באופן מוחלט, אבל אני אומר לך, אם היא תרצה, אז צריכים לקבל אותה בברכה.
היא יכולה להיות ראש ממשלה? בעתיד, אחרי תום נתניהו נגיד ב-2090.
אל תסבך אותי, כי אתה מבין בזה הזאת.
בקיצור, דוד ביטן אומר את הדברים האלה, וזה עושה כותרות ראשיות בכל מקום כמובן, הילד שקד, מקום ראשון וזה, וזה באמת, זה וואו, זה כולם היו על הרגליים בגלל הסיפור הזה, והיו סקרים שהיא יכולה להביא 33 מנדטים לליכוד, אם היא עומדת בראש הליכוד, ובאמת, וואו, ביג טיים, בסדר? וזה, ואז כתבתי מאמר בליברל, אני זוכר, קראתי לזה, נתניהו יחסל את הימין. אפשר למצוא את זה עדיין בגוגל, בליברל. והתזה שלי הייתה, שדוד ביטן דיבר בעצם, לא מנעמות ליבו, אלא כדי לזרוע שם הפרד ומשול בין שקד ובנט, שכבר אז הייתה מתיחות ביניהם. וברגע שהם סימנו אותה ולא אותו, כי ביטן גם אמר שהם לא רוצים את בנט, אבל רוצים את הילד שקד, אז בעצם, והיא הייתה מאוד פופולרית באותה, אני צריך לזכור. 2018, הילד שקד הייתה שרת משפטים אולטרה סופר פופולרית, וביטן בעצם זרה את זירי אתה יודע, אני יודע מה, הסינה, לא צריך לקרוא לזה סינה, בסדר? אבל היריבות והקינה. והוא יודע מה הוא עושה. כי זה באמת יצר בלגן, ובנט היה לו קשה עם הגל הזה שפתאום שקד רחבה עליו. אבל אני פתאום ראיתי בעצם שנתניהו רעב מאוד, והוא אז דיבר על 40 מנדטים, ו-40 מנדטים אי אפשר היה להשיג באותם ימים, אלא אם אתה מחסל מישהו אחר. אתה חייב לחסל פה מישהו אחר. אתה לא יכול, אין 40 מנדטים לימין, אלא אם כן מפלגה נעלמת ואתה שוטה אותה. ונתניהו סימן יד של 40 מנדטים ב-2018, ואז ליברמן עוזב את הממשלה. בקיצור, הכל מתפרק. בסדר? ואנחנו יוצאים לבחירות 2019-א. כבר יש את הימין החדש, כאילו נפרדים מן הבית היהודי, מן הרבנים, מהסבייס הישן. הנהגה דו-ראשית. וב-2019 שנה אחרי השיחות שבהן אמרתי גם לשקט, גם לבנט, גם לכחלון, גם לאנשיו, וגם כתבתי את זה כמה חודשים אחר כך, שנתניהו יחסל אותם, מה קרה? ב-2019 א', אתם כבר לא זוכרים מה קרה. אני אגיד לכם מה קרה. בנט ושקד לא אהבו את אחוז החסימה, וכחלון הגיע ל-4 מנדטים ונבלע בליכוד. רוצה לומר, הוא חיסל את שניהם. בדיוק כמו שחשבתי שיקרה. וזה היה, אני מדבר איתכם על 2019 א', שנה אחרי שהמשטרה ממליצה להעמיד לדין את נתניהו, וכולם מגמגמים. ונותנים לנתניהו לעמוד בעצם. וברגע שהוא קם על הרגליים, הוא עושה מה שכל חיית טרף עושה, מחסלת את כל הסביבה שלה, ואכן הוא חיסל את הימין, הוא חיסל את בנט, הוא שלח אותם הביתה. רק בפוקס, במזל, בנט חזר כי ליברמן התהפך. וזה, תחשבו על השרשרת הזה, זה בן אדם שב-2016 כבר דיבר על רשות הממשלה, הוא אמר, אני אתמודד מול נתניהו. אני אתמודד מול נתניהו. ולמה זה היה חשוב? כי אז כל הזמן אמרתי לו, תשמע, איך אתה תתמודד מול נתניהו? אתה כל הזמן שר לו סרנדות. והסרנדות האלה בכיכר הן מביכות. הבן אדם הדביק את עצמו על הפוסטרים עם נתניהו, וחלם להיות ראש ממשלה. איך? וב-2018 שמגיע המבחן הראשון הזה, שבו אתה צריך לראות שאתה מנהיג ויש לך אומץ, אתה פשוט נסוג, אתה בורח מהמבחן הזה. אז יש כאלה שבאים ואומרים, נו, אתה מספר לנו את הסיפור הזה, וחשבת שבנט יהיה ראש ממשלה? ואתם יודעים מה? אני מודה, כן, חשבתי שבנט יהיה ראש ממשלה, חשבתי שהוא עבר רוביקונים, וחשבתי כל מיני דברים, מכל מיני סיבות שעוד מוקדם להיכנס לתוכם. אבל אני יכול להגיד לכם עכשיו, בפודקאסט הזה, בפרק הזה, שאף לא לרגע דיברתי מנהמות ליבי, כשדיברתי על זה שבנט רוצה להרכיב ממשלה ורוצה להיות ראש ממשלה. עכשיו, הקריסה שלו, ההתקפלות המטורפת הזאת, שאגב, אני ממליץ לכולכם להקשיב לפרק של הכותרת שעשיתי עם אורן אזולאי בוויינט, אולי נדביק את זה בקישור למטה. אנחנו מנתחים שם את ההתפרקות הזאת של בנט, הספציפית של הבריחה שלו. על מה הוא ברח? ממה הוא ברח? באיזה רגע הוא ברח? מן המשימה הזאת. אז יש פה שתי תזות. התזה אחת אומרת, הוא ברח כי המאומות והמלחמה ורם וערבים, וכאילו הוא הבין שזה לא, אין לו עם מי לעבוד. אוקיי, אופציה אחת שהיא, בוא נגיד, לוגית. וריאלית אפילו, באיזשהו מובן. והאופציה השנייה היא, פשוט הוא קרס. הילד שקט אמרה לו, אני לא איתך, אני לא הולכת להצביע במליאה, וחפש אותי. והוא קרס תחת הלחץ, בנקודה הכי לא טובה אגב. כי יום אחרי זה המאומות בערים המעורבות נרגעו, המשטרה התחילה לפעול, ובנט קרס. בקיצור, חברות וחברים, זה מסע של כמה שנים טובות, שבנט נכנס לפוליטיקה ב-2000 וכמה זה היה? 12 נגיד? וכבש את הבית היהודי, הוא חלם על רשות הממשלה. כבר אז. והוא חתר לשם. ואגב, ב-2013, כשהוא חבל ללפיד, הוא עשה מהלך שהוא פוליטית, בריאל פוליטיק, הוא כוח נגד נתניהו, וזה לא סתם, זה התפרק מהר. וב-2016, אחרי שהוא כבר חבר קבינט, והוא כבר יושב שם, ומטריע על המנהרות, ויש לו ראייה חדה, והוא מבין שהמצב מורכב והכל, והבן אדם עדיין, כאילו, יש לו את זה. והוא מספר לאנשים מה הוא מתכנן לעשות, והוא מגבה, הוא יוצא נגד רבן, אני זוכר שהיה מבחן מעניין מאוד בתוך הציונות הדתית, ב-2016, שאחד הרבנים, אני כבר לא זוכר איזה מהם, אמר את מה שאמר, אמר דברי בלה על, 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 על הומואים, ובנט יצא נגדו, בעודו יושב ראש הבית היהודי, זאת אומרת, זה לא, הוא התכוון לזה, ואני זוכר שהיה לו נאום מדהים גם, בפרס ישראל, שדיבר על אחדות, ועל לחידות, ועל ביחד, ועל יהודים וערבים, ועל ממלכתיות, זה לא איזה מציאות מופרכת, שאני מדבר איתכם עליה. הוא בנה את עצמו, היה לו מסלול של רגעים אל מול הילדותיות שלו והזיגזגים וההתקפלויות וכל מיני ביטויים שהדביקו לו על סמרטוטיות מול נתניהו וזה שהם נדבקו אליו ואנחנו לא, ונתניהו חלש ונתניהו זה, ואם אני אפשר למצוא את זה ביוטיוב, אבל כאילו כמות הדברים הרעים שבנט היה מסוגל להגיד על נתניהו, הייתה בדיוק רב, כן? הוא לא המציא שום דבר, כולל על החולשה שלו, וזה לא מעל ביטחון, וזה חלש מול חמאס, וזהו לא, גם בקורונה, הוא כתב ספר, כאילו, תחשבו, איזו כמות אדירה של דברים בנט שלף החוצה כדי לתקוף את נתניהו ולנצח אותו, בסוף הוא איכשהו מתפרק מול המשימה הזו. עכשיו, אני טוען, וזה לסיום, שהסיפור הזה של בנט, ושקד, וימינה, בכלל מה שקורה בימין. תראו, אני מ-2015 יש לי הרצאה שאני רצתי את הקרב על הימין. היום פחות, כי זה כבר התקדמנו למשהו אחר. אבל אז, כל הזמן, 2015 דיברו עוד על שמאל וימין. זה קשקוש. נעשה על זה יום אחד פרק. קשקוש, השמאל וימין הזה. והבנתי את זה, אני הסתכלתי על המספרים. הקרב הוא בתוך הימין, על הימין. ובקרב על הימין, בתוך הימין, מי שיוצא כשידוע לעליונה זה נתניהו, פעם אחר פעם. השם הוכיח שגם בתוך המחנה שלו הוא פוליטיקאי על. אבל אני חושב שהסיפור הזה של בנט ושקד, שכרגע כנראה מפנטזים לחבור לליכוד, ולפרק את ימינה, כי אני לא רואה את ימינה רצה עוד פעם, בטח לא בהרכב הזה. הסיפור הזה הוא ילווה אותנו עוד הרבה זמן. הרבה זמן. אני לא מאמין שזה יכול להיגמר ככה. כאילו, תחשבו על זה שנייה. זו קריסה של סוג של אלטרנטיבה או ניסיון לאלטרנטיבה מימין,